כל חי אונליין 93fm.co.il הבית היהודי עם הרב שמחה כהן. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, הוקרת תודה לטכנאי ישי פופובסקי ולמפיק רב דוד קליגר, שעושים כל מאמץ כדי להעביר את השידור אליכם, דואגים שהפקסים יגיעו מהחדר השני לכאן, וזו הרגשה נעימה להיפגש שוב כל פעם. זה משהו ראשוני, חדש. ואנחנו בעקבות פרשת השבוע, נקדיש אולי לאחת הנקודות שיש בהתלבטות בנושא של שידוכים. קודם כל, אבקש להחזור ולהדגיש שאנחנו, יש שתי קבוצות, יש את הקבוצה של הקהילות החסידיות, שהמשתתחים כמעט ואינם נפגשים, ויש את הקבוצה הליטאית, ספרדית, שנפגשים. ודבר מעניין הוא שאנחנו לא מזהים שבקבוצה, בקהילות שלא נפגשים, יש פחות הצלחה מאשר בקהילות שכן נפגשים. כלומר, מה שיקבע בסופו של דבר, דברים שנאמרו פה כבר מספר פעמים, זה הידע לנהל את הנישואין נכון. הרי איש ואישה הם שונים, בני אדם הם שונים, אדם עם עצמו הוא שונה. וההצלחה, כמו בכל מקצוע, בכל דבר, אם הוא גת תהיה טעימה או לא, אם עבודת הסיוד אפילו בבית, תהיה תקינה או לא, תלוי מאוד בידע. יש דברים שצריך יותר ידע, יש צריך שפחות, אבל לדעת צריך. כך זה בכל נושא, ברור שגם בלימודי הגמרא, כשתלמיד לומד בישיבה, הוא מרגיל את מוחו לחשוב גמרא, ובכל מקצוע זה כך. ונתמקד היום בנושא ש... אנשים לעתים מצפים לכך, בוחנים ושואלים עד כמה צריך להרגיש קשר נפשי, הבחורה לבחור, הבחור לבחורה, והאם זה דבר שצריך לקבוע. שמעתי מספר פעמים מרבי ומורי הרב הולבה, שאמר בשם החזון איש, שדי בכך שאין דחייה. היום מקובל שצריך משהו שכן יהיה. הייתי מגדיר את זאת נעימות. נעים לשוחח, נעים להיפגש. נכון. מי שפוחד להתחתן, אז אם לא הנעימות, אין בדי כדי להתגבר על הפחדים. ומי שאינו פוחד, די בכך. למעשה לא זקוקים יותר מכך. ומצד שני, כפי שאמרתי, יש יתרון כאשר מתלהבים, ויש רקע לבחור או לבחורה של פחד נישואין, זה יהפיל על הפחד. יש גם, צריך לזכור, שיש אנשים שטבעם להתלהב, ויש אנשים שאין טבעם להתלהב. קורה גם לעתים כאשר, נניח, בחור נפגש בעבר עם בחורה, ומאוד התלהב, ובסוף השידוך לא עלה, ומעכשיו את אותה התרגשות שהייתה לו בעבר, הוא מחפש שיהיה בהווה. אני אומר זאת כדי, אם מישהו חש את זה, ידע שהעבר הזה עדיין נמצא ברגשותיו. אגב, מאוד ייתכן גם שאם השידוך לא יסתיים, ולאחר מספר חודשים המשתתחים ירצו להיפגש שוב, ייתכן שבפעם השנייה הם כבר לא ירגישו את אותה התרגשות, משום שהיה בפעם הקודמת משהו מן החוויית הראשוניות. צריך גם לדעת שככל שמתקרבים לקראת החלטה, דווקא ההתרגשות פוחתת. משהו פנימי אומר, תראה, אם אתה מתחתן, אתה עוזב את ההורים, עוזב את החברים, מקים בית, נסע בעל לאישה, אישה לבעלה, בעלת בית, מפרנס, כל אלה מפחידים, וככל שהבחור והבחורה מבוגרים יותר, הקושי לעשות את השינוי דווקא גדל. כלומר, אף על פי שככל שאנשים מתבגרים, לכאורה הם רוצים יותר כבר להינשא, אבל מצד שני עומד נגדם ההרגל, בכל זאת יש איזשהו יתרון גם בלהיות לבד, אדם מנהל את חייו לבד, קובע לעצמו את סדר יומו, גם הוא לא נכנס לעול של פרנסה, אבל ההרגל הזה מקשה דווקא את הדבר. דבר נוסף שיכול להשפיע להפחתת ההתלהבות זה פחד נישואין. ופחד יכול לנבוע מזה שאדם ראה זוגיות לא תקינה אצל הוריו. לעתים, כשאני שואל בעדינות, האם היית מצפה שהוריך ישפרו את המערכת הזוגית, אדם אומר לי, לא, זה בסדר. ואני מקבל את זאת. אבל מאוד יכול להיות שכאשר הוא היה ילד קטן, ההורים לא כל כך הסתדרו, וזה נשאר חקוק ברגשותיו, וגורם לו פחד. יכול להיות אפילו שזה קרה פעם אחת, בצורה מאוד בוטה, ריב בין ההורים, ודי בפעם הזאת, כדי שלהשאיר את החשש חקוק ברגשות הילד שבינתיים בוגר, הוא לא זוכר את המקרה, אבל התת מודע שלו זוכר. וזה צריך לקחת בחשבון. לעתים פחד יכול לנבוע מרצון לחפש שלימות, לעתים זה נובע יש אנשים שקשה להם להיכנס למסגרת שאי אפשר לסגת. יש כאלה שאססנים בכל דבר. עצם ההחלטה, הצורך להחליט מקשה. אני מדמה את זה למורה שהביאו אותו בבהלה ללמד כיתה ללא שהוא יתכונן בכלל. למלות מקום למשל. הוא לא הכין כלום. זו הרגשה איומה, הוא צריך לעמוד 5 שעות ללמד והוא לא יודע איך ומה. באיזשהו מקום הוא מרגיש עוינות כלפי התלמידים שהם אלה שבגללם הוא צריך להישאר פה. מה יקרה למשל לבחור שפוחד להתחתן? או בחורה שפוחדת להינשא? ונפגש עם בחורה שנראית עונה לו על כל שאיפותיו, אבל הוא פוחד. הוא עשוי לפתח עוינות כלפי אותה בחורה המוצעת, משום ש... באופן סמלי, היא מלחיצה אותו לקיר, אין לך עכשיו שום תירוצים. ולכן הוא מפתח איזושהי תחושה לא נוחה. וכמובן שבעקבות התחושה הלא נוחה, הוא יחליט שהוא לא רוצה. זה דבר שמצוי מאוד, ולא צריך להבעיל. גם כאשר, אני פשוט עובר על השאלות, גם כאשר בחור או בחורה באים מבית שהיו קשיים. ושואלים אותי האם אנחנו לא ניסה את הקשיים לחיי הנישואין שלנו. ותשובתי שמבחינה אחת כן, אדם הוא חקיין של הזוגיות של הוריו, אבל סביר שהוריו לא למדו את הנישואין. ואם וכאשר הוא מוכן להיות אדם רציני, ולקראת נישואיו ללמוד את הנישואין, לעבור על החומר, לקחת ספר שעוסק בנישואין, לקרוא אותו ולכתוב לעצמו סיכום. מה המסקנה שאני לומדת ממה שקראתי? להפנים את זאת. יש בפסיכולוגיה של נהיגה תהליך שלרוב אדם שלא עלינו, מה פירוש נהג מנוסה? זה שהוא יושב ברכב ונוהג הרבה מאוד קילומטרים, זה עוד לא הופך אותו למנוסה. מה שכן הופך אותו למנוסה זה שלא נדע תאונות, וסביר שעל תאונה מסוג אחד זה לא יקרה לו שוב, שהוא מאוד מפתח חידוד מערכות ורגישות רבה לאפשרות הזאת. אבל הפסיכולוגים שעוסקים בתנועה מציעים עוד דבר שיכול לעזור לנו, לכל הנוהגים ברכב. תאונה, בעזרת השם, לא קורית. כמעט תאונה זה דברים מציאותיים. שניונת של איבוד חשיבה, איבוד ריכוז, שלי, של הנהג ממול, וברוך השם בשניונת האחרונה, בשנייה הקריטית, שמנו לב וסטינו וניצלנו. אפילו מהתנגשות של פח, לא יותר. אומרים, העוסקים בכך, תראה, אל תעבור הלאה, תמשיך אמנם לנהוג, אבל תפתח חשיבה מה היה קורה, תפנים איך זה קרה, מה זה היה קורה. כלומר, אפשר לפתח חשיבה גם מכמעט תאונה, ולא צריך להגיע לתאונה עצמה. אותו דבר, לבחור או בחורה שמשתתחים, כבר הייתי מציע לקרוא ספר על נישואין. לעצור לאחר פרק, לאחר מקבץ של שורות, לחשוב לעצמך, מה למדתי? מה בעצם מצפים ממני שאני אעשה בסיטואציה הזו? לפתח חשיבה. כשחס וחלילה הדבר יקרה, זה לא שנצטרך להיזכר מה קראנו בספר. באופן טבעי, זה יפעיל אצלנו את המנגנונים הנכונים, בגלל שקראנו, חשבנו, העמקנו חשיבה בנושא, וזאת תהיה התועלת הגדולה ביותר. הווה אומר שלמי שפוחד בגלל שהוא לא ראה זוגיות טובה, ומפחד שזה יקרה גם לו, ולכן הוא לעתים קרובות הוא מפחד לסגור שידוך, עזוב, עזבי, ההורים לא קראו, לא למדו, אבל אתה, את יכולים ללמוד את הדבר, ולפתח מערכת נישואין טובה מאוד. וכשהנישואין טובים, יש לה את הדינמיקה שלה. במצב חיובי, אנשים לא רוצים לקלקל את האווירה. זה בעצם התהליך שכל אחד מאיתנו אמור לעבור. אנחנו מיד נצא להפסקה, ואני ממתין לשאלות שלכם, כדי שהתוכנית תהיה שלכם, והיא ודאי כל שאלה שמישהו שואל, נוגעת לעשרות או מאות מאזינים נוספים. בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
ערב טוב. אנחנו חוזרים אליכם עם מאזין, ערב טוב, בבקשה.
כן, שלום הרב כהן.
שלום וברכה.
כן, שלום וברכה. אנחנו עוסקים פה, אנחנו פה, יש לנו פה, אברך שהתגרש פעמיים, ויש לו שני ילדים, וגרושה שיש לה שני ילדים, והתגרשה פעמיים. לשניהם יש מחלת, קוראים לזה מחלת מניה דפרסיה, כן?
כן.
ורוצים מאוד לשדך ביניהם. העניין הוא שהבעל, הגבר טוען שבגלל שהמחלה כל כך תורשתית, ולכל אחד יש כבר את הילדים שלו, אז הוא לא מוכן להביא עוד ילדים בעלי מומים לעולם. ובכלל יש את ההתלבטויות עם שתי אנשים עם מניה דפרסיה. מצד אחד יש פלוס שאחד מבין את השני, אחד מבין את את העליות ואת המורדות ואת המעידות ואת של השני, והוא יכול להכיל אותם, יכול להבין אותם, אחד מבין, שתיהם אנשים חכמים מאוד ומאוד מודעים ל, 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 למה שיש להם. אז יש שאלה ב', אם בכלל כדאי לשדך שתיים כאלו ביחד. ומה עושים אם האישה גם חוששת להביא ילדים, אבל היא רוצה בכל אופן, ואם הגבר יכול להגיד שאנחנו לא מביאים ילדים, זה בעצם ההתלבטות שיש, זה ממש, העניין הוא מאוד מאוד חם. אז זה ההתלבטויות. אני לא יודע אם זה בתחום של הרב או שזה תחום של רופא או משהו כמו משהו אחר, אם יש לרב להגיד משהו בעניין הזה.
אני מאוד מאוד מודה על השאלה, משום שיש לי הזדמנות לומר שאני לא יודע. כלומר, אם שואלים אדם שאלה ויש לו תשובה מיידית על כל דבר, אני ממליץ לו לשאול אותו. תמיד כדאי שמי שעוסק בדבר מסוים באמת יתמחה, בגלל שאתה באמת מציג את האפשרויות בצורה נפלאה וטובה. מצד אחד הם יבינו האחד את השני, גם צריך לזכור שהקושי שלהם למצוא מישהו שבריא היא קצת יותר קשה, אלא אם כן לאחר שיוצא להם יש איזושהי בעיה אחרת. אין לי תשובה, באמת זה שיקול נכון, שיקול טוב, שיקול עד כמה יש להם באמת חובה. אני מאוד מודה על השאלה, אבל אינני יודע את התשובה.
אוקיי, תודה רבה. תודה רבה.
ואנחנו עוברים לשאלות הכתובות, אני רואה פה על הצג. בחור שדוחה המון שידוחים, כיצד עידן הדעת ממה זה נובע? אני מבין שהבחור עצמו, וייתכן שזה הוריו שואלים, הבחור עצמו לא נותן הסבר לתחייה, אז זה תלוי במה שפתחנו את השידור. זה יכול להיות מאפשרויות רבות מאוד. זה יכול לנבוע מפחדי, מנושא של חשש, מפחד זוגיות, זה יכול לנבוע מרצון לחפש לימות, זה יכול לנבוע מסיבות רבות מאוד, וצריך לבדוק. זאת אומרת, לבדוק אם יש לו רקע של הורים שיש להם קושי בזוגיות, לבדוק אם כשהוא קונה בגד קל לו או קשה לו להחליט, לבדוק אם כשהוא מקבל בנקודה של ציונים לגבי בחור זה קצת יותר קשה, אבל לגבי בת, אם היא מקבלת טוב מאוד ולא מצוין, אם היא מצויה במשבר, לבדוק האם הוא עבר מעברים בחיים, למשל מישיבה לישיבה, זה יזהה לנו שהבחור מפחד לעבור, להיכנס לתחום חדש. כלומר, ברמה שאני יכול לענות, אז, ולצורך העניין, וזה נראה לי לא בכלל לא קשה. אם אדם יודע את השאלות הנכונות לשאול, יש סבירות, הדוגמה הכי פשוטה, אם בחור מתלבט בקניית בגד, הוא ודאי יתלבט גם בנושא של זוגיות. יש עוד דבר אחד שעליו פחות מדברים, אני רק אומר, אם בכלל הוא נמשך, אם בחור נמשך לעניין הזה, וצריך גם את הנקודה הזאת לבדוק, בגלל שלעיתים אנשים מתעלמים מכך, ומאבדים את ההגעה למסקנה הנכונה. זה דבר שיכול להיות, האם הוא בכלל לא רוצה להיפגש, או הוא נפגש, למשל, אם בחור נפגש, הוא אומר שהבחורה לא נאה, אם הוא כבר נפגש עם הרבה מאוד בנות, קיימת סבירות ש הוא פשוט פוחד להינשא. אני רק רוצה פה להבין, האם יש מאזין על הקו?
כן, כן, הרב.
אז אנחנו עוברים למאזין, בבקשה. כן.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
אנחנו נהנים מאוד מאוד מהתוכניות של הרב.
זה נהדר לשמוע, אתה אדם נפלא. זה מרגש.
השאלה היא כזאת.
כן.
השאלה היא כזאת, שפשוט מאוד, אין מקובל במזרח החרדי לראות את הבחורה, עוד לפני שלב הבירורים, אפילו את שמיים לא יודעים. עצם זה שהם רוצים בכלל לראות אותו קודם כל, ואז בכלל אם נתחיל עם זה. השאלה אם...
כלומר, לחפש הזדמנות לראות אותה כדי לדעת אם רוצים או לא, אם הבנתי אותך נכון.
כן, זאת אומרת, האחות שלו רוצה לראות כמו כל את הבחורה, ואחרי זה בכלל להציע לו אותה. עוד לפני שבררו עליה, לא יודעים אפילו את השם שלה, הם רוצים קודם כל לראות אותה.
כלומר, מי יראה אותה, ההורים או הבחור?
האחות.
כן, זה דבר מקובל מאוד. זה אפשרי. אם מתעסקים ודאי, ולרוב בנות מסכימות, אם זה נעשה בצורה נחמדה וטובה, כן, זה דבר שאפשר. זה גם קורה הרבה מאוד בישיבה. לפעמים הורים מגיעים לישיבה ושואלים מי הוא הבחור ומסתכלים עליו, כן. זה דבר, אני לא רואה בזה שום חיסרון, והייתי אומר שזה אפילו עדיף מאשר לפגוש ואחרי זה לא לרצות בכך. אם זה נעשה בצורה יפה, עדינה ומכובדת, אין עם זה שום בעיה. גם לכם. אני מנסה להציג את רב דוד, אם יש לנו עוד מאזין. רב דוד עסוק שם בשיחה, יש לנו, אין לנו. אז אנחנו עוברים לשאלות שלכם. אני קורא יחד איתכם, לפעמים יש בזה איזשהו סיכון, אבל ננסה. שלום. תודה רבה על התוכנית. לפני שבוע, רב דוד, אתה, כן, לפני שבוע הייתי ליד רב דוד, אני מתנסה על רב דוד, גרת לי, טוב, שלום, תודה רבה, מבקש מכם סליחה, מאזינים יקרים. לפני שבוע הייתי ליד עולם שמחות, ואיבדתי קצת את הדרך. טוב, אני אולי אשאיר, מתנצל שוב, אני אשאיר את זה קודם לקרוא לבד, ובינתיים בהפסקה, ובינתיים נעבור לשאלות אחרות. אני עובר פה לשאלה, האם יש פתרון לקושי בזוגיות שלנו? כאשר אשתי מרבה להעיר ולבקר, וכשאני מבקר אותה על כך, היא אומרת שנכון שבני זוג יאמרו זה לזה את כל אשר עם ליבם, והיא לא ראה שום בעיה בביקורת שלה. אולם כשאני מאיר לה, היא נפגעת מאוד, ונותנת לכך ביטוי, לעתים בכעס ולעתים בבכי, ומתלוננת על כך. הייתי אומר שאני שמח לשאלה, ואני אסביר מדוע. יש לנו פה, אנחנו הגברים, קצת עטייה בנושא הזה של ביקורת נשית. קודם כל, עקרונית, כן, מאוד יכול להיות שנשים ביקורתיות יותר מאשר גברים, אבל צריך לקרוא את התמונה נכון. הטבע הוא שככל שאכפת לנו יותר מהזולת, אנחנו גם מאירים לו יותר. אנחנו מאירים לבן שלנו יותר מאשר לבן של השכנים. האישה, אומרת הגמרא, קשורה לבעלה יותר מאשר הבעל לאשתו, ולא פלא שהיא מאירה. זה צד אחד של הדברים. אבל יש פה עוד דבר שאנחנו הגברים בטעות רואים אמירה סתמית כביקורת. למשל, נניח שאנחנו הגברים ראינו חפץ מסוים שאינו מונח במקומו, זה דבר שחולף במחשבתנו. אנחנו לא אומרים אותו בקול. לעומת זאת, כיוון שנשים בטבע שלהם הן משתפות, אומרות בקול את מה שעובר להם במחשבה, אם האישה תעבור ליד אותו חפץ שמונח שלו במקום, היא תאמר למה החפץ פה. לכן, כשאנחנו עושים חשבון, אנחנו אומרים, רגע, היא מהירה הרבה יותר מאיתנו. וההבדל הוא רק אם זה נשמע בקול או לא. דבר נוסף, אולי החשוב ביותר, שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. בורא עולם עשה שאנחנו הגברים לא נהיה רגועים כאשר לאישה לא טוב. למשל, מספרת מצוקות אישיות שלה. עכשיו, מה קורה לנו כאשר היא מספרת מצוקות? על אף שאני פותח סוגריים, אבל מאוד זוהרות, ככל שאישה יותר אוהבת את בעלה, היא מספרת לו יותר מצוקות. עכשיו, מה קורה כאשר היא מספרת מצוקות? אנחנו נהפכים ללא רגועים, ובטעות אנחנו מתרגמים את האי רגיעה כהאשמה, היא מאשימה אותנו. והאמת שהיא לא מאשימה אותנו, אלא משתפת אותנו. אז בעצם כך, מצד אחד נדרש מגברים שיבינו זאת, כאשר אשתך מספרת מצוקה, היא לא מאשימה אותך, אל תתקוף אותה בחזרה, אם כואב לך, אם את עייפה, את מותשת, את אשמה, את לא נחה, את עובדת יותר מדי קשה, את לא הולכת לישון, ואז יתחיל ויכוח. אלא תתעניין, אולי היא רוצה שתגיש לה משהו לשתות, אולי באמת תציע לה לנוח, אבל בגלל שברוב הפעמים היא לא מאירה לך. אבל גם נדרש מנשים להבין שאומנם נכון, את לא מתכוונת להעיר, אבל צריך לקחת בחשבון שחלק מהשיחה שאת אומרת לבעלך, הוא קולט את זה כהערה וחבל. אני גם מבחין שלפעמים נשים אומרות, אל תכעס, אני רוצה לומר משהו. ויש איזה מין תנועה כזאת, לא, אני לא כועס. לכאורה יכול להיות שהדברים מכעיסים, אבל עצם האמירה, אל תכעס, והתגובה, לא, אני לא כועס, נראה לי שהיא מאוד מקילה על העניין. ולכן צריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, לא הייתי ממליץ בכלל שאישה תספר מצוקות מיד שבעל מגיע הביתה. לא לאחר שהוא עשה דבר חיובי בבית. ואז היא מספרת כמה עוד קשה לה בעוד כמה דברים. בגלל שזה לא הזמן שהוא מצפה לשמוע מצוקות, הוא עייף, הוא מותש. זה יכול להיות גם בלימודים, לא רק מדאגה לפרנסה. ולכן צריך לספר מצוקות. כדאי לבעל לאפשר לאשתו לספר מצוקות. משום שאישה שלא תספר באיזשהו מקום, אל יתפלא אם היא נהפכת למתוחה יותר, לעצבנית. אדרבה, זאת צורת השחרור של מתח של אישה כשהיא מספרת מצוקות. אבל כפי שאמרתי, האישה צריכה לקחת בחשבון שכיוון שבורא עולם עשה שבעלה לא יהיה רגוע כשהיא מספרת מצוקות, לא כל רגע זה הזמן המתאים לספר. לשבת, וכאשר הם יושבים לשיחה, זה אפשרי לאחר שפתחנו מדברים נכבדים וטובים, אז אפשר גם מצוקות. או למשל, דוגמה נוספת, פעמים רבות נשים מתלוננות על כך שהבעל לא הולך איתן מרגלי, על אף שהרופא אמר שהיא זקוקה לכך. ואז כשאני מנסה לבדוק, בואי ספרי לי, על מה אתם משוחחים בדרך? ואז האישה מגלה שבעצם היא מתלוננת, לא רק על מה שקורה בבית, אלא גם על העירייה שלא מסדרת שהמדרכה תהיה ישרה, ולא אוספת את ההשפעה. לכאורה זה לא שייך אלינו בכלל, אבל הבעל, כיוון שצעידה יחד, יוצרת איזשהו קשר רגשי, והוא מאוד מאוד זקוק לשמוע כמה טוב לך, וגם מרגיש אולי הקרבה שהוא הסכים לצאת איתך. אם את רוצה שימשיך לצאת איתך, ולא יספר סיפורים שהוא עייף, מותש, כואב לו הרגליים, תשתדלי לפחות שבהליכה, הצעידה, היחד, תימנעי מלספר מצוקות, ואדרבה, דברי דברים שהם טובים. אז לשאלה, קודם כל דיברת על כך שהיא מאירה כל הזמן, טענתי שצריך לקרוא את המפה נכון, נראה לך שהיא מאירה הרבה מאוד, ואצלה זה מוגדר כמשתפת, לך זה נראה שהיא עוינת אותך, והפוך, היא לא עוינת אותך, אתה עבורה האוזן קשבת, וכדאי לך להקשיב כדי שהיא תהיה יותר רגועה. לגבי הנקודה שכתבת שהיא נפגעת מאוד, אני מנחש גם שאולי אתה חושב שהיא נפגעת יותר מכל נשות העולם, כל גבר חושב כך. והאמת שהיא נפגעת, באמת כך כותב המהר"ל, מסכת בבא מציע, דף נ"ט, שאותם מילים שאדם אחר יגיד לאישה, היא לא תיפגע, כשהבעל יאמר אותם, היא תיפגע. לקחת את זה בחשבון, ולכן נראה לך, אתה אומר את זה לאמך, לאחותך, אז אם היא נפגעת, זה אתה לא אשם, שהרי עובדה שנשים אחרות לא נפגעות, התשובה היא לא. אנחנו צריכים להיות רגישים, כל אחד כלפי אשתו, הרבה יותר מאשר כלפי נשים אחרים. אותו דבר, אישה שתאמר בעבודה להערה, לחברה, לעובד נוסף, והוא לא ייפגע כל כך. בעל רוצה שאשתו תאריך אותו, וייתכן מאוד ש... היא לא משדרת מספיק הערכה, הוא יהיה רגיש יותר. טוב, אנחנו נעבור נצא להפסקה ונחזור אליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה, חזרנו אליכם, ומאזין על הקו, ערב טוב, בבקשה. כן, אינני שומע, ומיד הדבר יסודר, אם לא אנחנו נעבור. כן, כן, בבקשה.
הלו.
כן, הלו. בבקשה. אני שומע, בבקשה.
שלום.
שלום, וברכה.
אני הצגתי את השאלה לעורך, שאני בת 60, ואני לא מצליחה למצוא בן זוג. מתאים.
כן. ואת פונה אלינו כדי שנסייע לך בכך? הבנתי אותך.
אפשרי.
העניין הוא שהתוכנית, תראי, מה שאנחנו יכולים לעשות זה לגייס את זה שאני כהן ולברך אותך. ומעבר לזה, התוכנית לא עוסקת בכך. אז השם יעזור ותמציא את זה.
השם יעזור, אבל אני רוצה גם עצה.
אז
למה זה קורה?
למה קורה שאת לא מוצאת? אז ייתכן שאת לא פונה. טוב, בואי נדבר בצורה החיובית. אז כדאי לך לפנות לשטחנים.
אני פניתי, עשיתי את כל המאמצים.
הבנתי. טוב, אז
לא ראילו.
באמת הדבר היחיד שאני יכול לתרום זה רק לברך, שהשם יעזור, שיחד עם כל המאזינים, אולי זה יהיה השינוי שחול היום, יחד עם כל המאזינים, ואתם מאזינים יחד איתי, נברך אותך שתמציא את זיווגך הנכון והטוב במהרה, והאכזבה היחידה שתקרה לך לאחר הנישואין, זה שזה יהיה כל כך טוב, שתגידי, אוי, חבל שזה לא היה קודם. ואז ששון ושמחה יהיה בביתך, השכינה תהיה שרויה, ותצליחי בכל דבר טוב שאת עושה, תמציא חן בעיני אלוקים ואדם. כן, ואנחנו נעבור, כן, ואנחנו נעבור לשאלה הבאה. יש פה שתי שאלות שדומות, ואחת ששואל כנראה בחור, והשאלה השנייה שואלת בחורה. אני יחד איתכם אראה את זה. האם נכון להוריד בחור שהוא שקט? זה כנראה שואלת בחורה. כנראה בחור שואל שבחורה שכמעט לא יוזמת ולא שואלת כלום בפגישות, האם להוריד על כך? אמא ונאמר שקשה מאוד להתחבר במרכאות רגשית למי ששותק בפגישות. משום שיש אמרה נפלאה קצרה של רבי צור קוטנר שידיעה מחברת. אם אנחנו לומדים סוגיה בגמרא ואנחנו מבינים אותה, אנחנו מתחברים לגמרא. אם אנחנו מכירים מכשיר שיש לנו בביתנו או את מכוניתנו, אנחנו יודעים איך היא פועלת, אנחנו מחוברים. וברור שכאשר משתתחים נפגשים ואחד מהם שותק, או מדבר רק כן, לא, אין סיכוי כמעט שהשידוך הזה ייגמר באופן חיובי. במקרה כזה אני מציע שיפגשו יותר פגישות, אם כלומר, אם מדובר בהצעה מצוינת, עם אינפורמציה טובה מאוד, שיפגשו יותר פגישות, בגלל שלעיתים יש אנשים שנפתחים לאחר שיש היכרות טיפה יותר ממושכת. אז הייתי אומר, אם את נפגשת עם בחור שקט, ואת חושבת שהוא חיובי, ואלא מה שאת רוצה לבחון אם באמת מתאים לך או לא, תרשי לעצמך להיפגש יותר פגישות, כדאי גם שמישהו יעיר את תשומת ליבו לכך. על שלפעמים אני חושב שזה לא נכון כשיש חשד לגבי מידות, ולספר לבחור שחוששים לגביו, בגלל שאז לא נגלה את האמת. אבל כאשר מדובר שהבחור רק לא מרבה בדברים, אי אפשר להתעלם שזו בעיה קשה אם היא תקרה גם לאחר הנישואין. אבל מצד שני, כיוון שאם ידובר בבחור בעל מידות טובות ויראי שמיים, ואחרי החתונה יסבירו לו את חובתו לשוחח, יש מכתב של החזוני של כך שזה בעצם צורת התקשורת, אז כאמור, ניפגש יותר פגישות. לגבי השאלה לבחורה שלא מתעניינת, באיזשהו מקום, או שזה מגלה על איזושהי בעיה של התכנסות, או שזה מגלה באמת שלא אכפת לה מהשני. כלומר, זה יכול להיות גם בכיוון הפוך. נניח שבחור שואל את המשודכת לו שאלה, היא עונה לו, והוא לא ממשיך עוד שאלות בנושא. זה יכול להיות אפילו דברים הכי פשוטים, כמו למשל, איזה צבעים, בין הצבעים, מה את הכי אוהבת? נניח שהיא אומרת ירוק. הייתי ממליץ שישאל, האם יש לך הסבר, או שזה משהו מאוד מאוד אישית. את אוהבת את הצבע הזה, או שיש לך הסבר מדוע הירוק הוא מושך אותך יותר, וזה גם באמת מושך הרבה מאוד אנשים. לגלות יותר התעניינות, בגלל שאחרת זה איזשהו עשוי להיות זיהוי שלא אכפת לו מהצד השני שנפגש איתו. אגב, כאשר אנחנו מגלים בשידוך, נקרא לזה איזשהו חיסרון. זה לא הכרח שאנחנו צריכים להפסיק את הפגישות. זה אומר שעל החיסרון הזה צריך לברר. זה נורא אדומה. עכשיו, כשביררנו בתחילה וקיבלנו כרגיל תשובות כלליות, זה באמת לא מספק. אבל כשעולה בדעתנו איזושהי שאלה נקודתית, כאן בבירורים כנראה נקבל תשובה אמיתית ונכונה. צריך להיות גם מתוחכם איך לשאול, אם נשאל האם הוא בחור שקט או רעשן, אז יכול להיות שיגידו לנו, לא כל כך שקט, בעת שהוא כן שקט. אבל אם נקבע, נראה לנו שהוא בחור שקט, ואז נאזין לתשובה, אם אומרים לנו, נכון, אבל, או אומרים לנו, לא, בכלל לא. אז כאמור, כשמגלים משהו נקודתי שעולה בדעתנו, שאולי קיימת איזושהי בעיה, אז יותר קל להגיע לאמת בעת ששואלים על הדבר הזה. מראש, צריך שני דברים. א', אם הורים יודעים שביתם למשל מדברת הרבה מאוד, אז ברור שצריך להזהיר אותה שאם היא רוצה להתחתן, שלא תשתלט על השיחה. בעיקר כשמאזינים לגבר, לבנות פחות מפריע, או יותר נכון, בצורה יותר מדויקת, נעים להם לדבר יחד. זה חלק מהשותפות, חלק מהחברות, אבל גבר לא כל כך אוהב שנכנסים לתוך דבריו, כולל גם דברים שמעודדים, שבעצם מחזקים את העמדה שלו. זה דבר שצריך, וזו תשובה לשאלה לגבי ההצעה של בחורה שקטה או בחור שקט. לפעמים השקט גם מזהה איזושהי הפנמה, בחור מופנם שצריך לבדוק ממה הדבר נובע. זה יכול לנבוע מסיבה מאוד חיובית, אדם עם הרבה מאוד פנימיות, וזה יכול לבוא מאיזשהו חיסרון, למשל פחד להיכשל, פחד לומר דברים שאינם מדויקים ואינם נכונים, כל אלה יחד עשויים לגרום לאדם לא לדבר. אבל מצד שני, אדם שאינו מדבר, בל יצפה שאנשים ירצו להמשיך איתו, משום שזה מאוד מאוד מביך בפגישות, כאשר אין שיחה שוטפת. טוב, כמו תמיד, הגענו לסיום, אני מאוד מבקש להודות לטכנאי ישי פופובסקי, למפיק רב דוד קליגר. אני רואה שפה באולפן כבר הרב אריה מונק נמצא, וכמו תמיד ודאי שהתוכנית שלו תהיה יפה מאוד, נעימה מאוד. גם החדשות קודם, נקווה שנתבשר בשורות טובות. יהיו ברוכים, ובעזרת השם יתברך, ניפגש שוב בשידור הבא. שלום שלום, כל טוב.